הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
טוב לכל המאזינים. הערב נרצה לפתוח את התוכנית שלנו בנושא טעויות ולימוד מטעויות. בני האדם טועים, בני האדם לא יכולים מבלי לטעות. הטעות היא חלק מההוויה האנושית. הבעיה היא לא בטעות של בני האדם, אלא כשבני האדם לא לומדים מהטעות שלהם. בני האדם בהרבה מקרים אומרים שהם לומדים מטעויות, אבל זה לא תמיד נכון. האדם אומר לעצמו, התפקחתי, אני לומד מטעויות. יחד עם זאת, פעם אחר פעם, הוא חוזר על אותן טעויות. אדם ראה שהוא היה נאיבי מדי, שיקרו לו במחירת מוצר זה או אחר. הוא אומר לעצמו, זהו, עכשיו למדתי, עכשיו אני לא אתן לאנשים לשקר לי. אני כבר לא יהיה אדם נאיבי. האם הוא פתר את הבעיה? לא בהכרח. האם הוא ערני יותר לבעיה? אולי. האם הבעיה הזאת תחזור על עצמה? סבירות גדולה שכן. לאדם נאיבי ישנה גישה, גישה שאומרת, בגדול מחפש דברים בצורה קלה, מחפש חיים קלים, או מפחד להתעמת עם בני האדם ולומר, מה אני מצפה, מה אני רוצה, מצפה לידיעה ברורה, שמוצר זה או אחר, הוא אכן יעיל, הוא אכן טוב, משהו בגישה שלו, ביחס לחיים, הוא לא נכון. האדם צריך לתקן את השורש, את הגישה. האדם שוב ושוב כועס, הוא אומר לעצמו, זהו, מהיום אני לא אכעס יותר. האם זה יעבוד? לא בהכרח. הבעיה היא לא הכעסים שלו, זו התוצאה. הבעיה שיש לו גישה לחיים, אולי לא ריאלית, אולי לא סבלנית, אולי לוחצת מדי. לא פלא שהוא יכעס עוד פעם ועוד פעם. הוא לא מטפל בשורש. הוא אומר לעצמו שהוא מתכוון להפסיק לחוס, אבל אין סיבה שזה ייפסק, אם האדם לא ישנה גישה לחיים. איך האדם יכול לזהות שהוא נמצא שוב ושוב באותן טעויות, כשהוא מנסה להשיג מטרה ושוב ושוב נתקל באותה מחסומים, באותה נקודה, הוא שוב ושוב חוזר על אותן טעויות, או כשהוא נתקל במכשול, הוא לא משקיע זמן לראות איך פותרים את הבעיה. הוא פשוט אומר לעצמו, ממחר מתחילים יום חדש, וזהו. ומחר הוא לא יתחיל יום חדש, כי הוא פשוט ישחזר את יום האתמול. יום חדש לא יכול להיות אם האדם לא ימציא לעצמו גישות חדשות לחיים. יום חדש הוא כשיש לאדם אדם חדש, גישה חדשה. יום חדש יהיה כשלאדם תהיה גישה חדשה. גישה חדשה תהיה כשהוא ילמד מטעויות האתמול ולא יחזור עליהם עוד פעם ועוד פעם. מדי בוקר הוא אומר לעצמו, זהו, אני מפסיק, אני לא אצעק יותר על הילדים, אני ארגוע יותר. אבל כל יום מחדש הוא מרגיש את רגשות האשמה על הטעויות. הוא אומר לעצמו, אני מבטיח לעצמי לא לחזור על אותה טעות, וחוזר על אותה טעות. הוא מתוסכל כשהילדים לא מקשיבים, ואז הוא כועס עליהם. ואז הוא אומר, למה כעסתי? אבל הוא גם יכעס מחר. איך הם מתחצפים? אז הוא כועס, למה מתחצפים? ואז הוא כועס על עצמו, למה הוא כעס עליהם? אבל גם מחר הוא גם יכעס עליהם וגם יכעס על עצמו. כל עוד הוא לא משנה גישה בהורות שלו, בסמכות שלו, אין סיבה שמשהו אחר יהיה. הוא יודע שלכעוס זה לא דבר טוב. הוא יודע שזה פוגע בילד. הוא גאה בעצמו שהוא אדם אינטליגנט וחכם. הוא מוצלח מאוד בהרבה מאוד תחומים. אבל הוא כל פעם מחדש מופתע. למה הוא לא מצליח לשלוט בתחום הזה בחיים שלו? רק כשהוא יקדיש קצת זמן, ולא רק יתחרט על הכעסים, אלא יתחרט על השורש, על הגישה, אז הוא יבין שאולי אין לו כלים איך לחנך את הילדים ללא כעסים. אין לו תוכנית חלופית. אז איך הוא יכול שלא לכעוס? רק כשהוא ילמד גישות חדשות להגיב בצורה יעילה יותר, אז יש סיכוי שהוא ישנה משהו במערך הזה שנקרא ההורה מול הילדים. האדם לא לומד מהטעויות שלו, אם הוא לא, משקיע זמן לחפש דרך חדשה לאותה טעות שהוא עשה. לדוגמה, הוא כעס, הוא היה מתוסכל, הוא היה משועמם, הוא מאוכזב. אם הוא רק יאמר לעצמו, מחר אני לא רוצה להרגיש כך, אין סיבה שמחר הוא לא ירגיש כך. אבל אם הוא יאמר לעצמו, מה מחר אני עושה אחרת מהיום, אז הוא מתחיל ללמוד מטעויות. בהרבה מאוד מקרים האדם שהוא חוזר על אותן טעויות עוד פעם ועוד פעם, הוא מאמין שהוא רוצה להשתנות, אבל יחד עם זאת, הוא מאמין שנדרש ממנו מאמץ גדול מדי ללמוד דרכי התנהגות חדשות. ואז הוא מתוסכל מהיעדר המשמעת העצמית שלו. בהרבה מאוד מקרים זוהי טעות. האדם לא נדרש למשמעת עצמית גדולה כל כך, או מאמץ גדול כל כך, אלא פשוט גישה חדשה, התנהגות חדשה, משהו חדש בחיים. בהרבה מאוד מקרים האדם מחפש גישות לא יעילות, לא מצליח בהם, מנסה עוד פעם את אותה גישה, ואז לא מבין למה זה לא עובד. ואז הוא מנסה עוד פעם אותה גישה יותר ויותר. ההתנהגות של האדם היא דבר מורכב, היא לא דבר טכני. ממחר אני מפסיק לאכול אם אני לא רעב. ממחר אני מפסיק סתם לקנות דברים. ההתנהגות של האדם היא הרבה יותר מורכבת מאשר שחור או לבן. כלומר, עשיתי טעות, זה השחור, ממחר אני מתחיל, דף חדש, זה הלבן. וכשאדם חוזר על אותן טעויות שוב ושוב, קודם כל ודאי הוא לא משיג את המטרות שלו, הוא רוצה שוב לרדת במשקל, הוא רוצה שוב ללמוד, הוא רוצה שוב להפסיק לכעוס, והוא נשאר תקוע באותה נקודה, לא מצליח להתקדם. הבעיה לא נפטרת, מדובר במעגל הקסמים שהאדם אומר אני ממחר רוצה שינוי ולא מצליח. עם הזמן האדם מגיע למסקנה שהוא אדם לא יעיל, הוא אדם לא מוצלח, הוא אדם שהוא כישלון מוחלט, הוא לא יכול להיות אדם טוב ואיכותי, בגלל שאין לו כלים וגישה נכונה איך לפתור את הבעיה, הוא מאמין שהבעיה היא לא פתירה. היות שהוא מאמין שהבעיה היא לא פתירה, הוא כבר מתייג את עצמו ושם על עצמו תווית, התדמית שלו בעיני עצמו, אני אדם שלילי, אני אדם שלא יכול, לי אין סיכוי להצליח. ואז אחד מהדברים שהאדם הזה יעשה, הוא גם עשוי לתסכל אנשים אחרים שהם מנסים להשתפר, מנסים להשתנות. הוא יאמר להם, ממקום של ניסיון, יש לו ניסיון חיים. בעיני עצמו ניסיון מאוד חכם. האמת, ניסיון מאוד מוגבל, אבל הניסיון שלו בעיני עצמו מביא אותו למסקנה ש... אל תנסו להשתפר, תפסיקו עם תקווה, תפסיקו עם מוטיבציה. יש לו רעל בלב שגם מקרין את זה כלפי חוץ. והוא מסביר למה זה לא הגיוני, הוא מתרץ את הטעויות שלו, אני לא אשם, פלוני אשם, אלמוני אשם, אני בסך הכל בסדר גמור. אם נרצה לעשות שינוי בחיים ולא לחזור על אותן טעויות שוב ושוב, חשוב שנסגל לעצמנו מספר רגישות חדשות. אם לדוגמה, כשאדם לחוץ או מתוח הוא כועס על הילדים שלו, אז במקום לחוס על הילדים כדי להתמודד עם לחץ שיש לו בעבודה, חשוב שהאדם יזהה מתי אני כועס. באותו יום לא הצלחתי בעבודה, באותו יום לא הצלחתי בחברה, אני חוזר הביתה, ואני כשור מועד שמגיע לביתו. חייב שהאדם יסגל לעצמו התנהגות אחרת. טוב, אם אני חוזר הביתה ואני מתוח ואני עצבני כי לא הצלחתי בעבודה, כי לא הצלחתי בחברה, לפני שאני חוזר הביתה אני סוגר את הטלפון, אני יוצא להליכה של חצי שעה, אני מתקשר אולי לחבר טוב, מעודד אותו או הוא מעודד אותי. אחת מהגישות, כל הגישות או גישה אחרת, העיקר שהאדם יסגל לעצמו התנהגות שתחליף את ההתנהגות שרע לו. הרגש השלילי הוא התוצאה, הוא בא בעקבות התנהגות. ישנו דפוס התנהגותי שהאדם מקובע בו. כשהוא מרגיש שהתוכנית לא מתנהלת כמו שהוא רוצה, הבית לא מסודר, הבית לא מאורגן, הוא מתחיל להריח את הכעס שמתקרב. זה הזמן לבחור התנהגות חדשה, לבחור גישה חדשה. לדוגמה, להשיח דעת, נשימות הרפיה, לצאת מהבית. חובה שהאדם יזהה איתותים, אותות אזהרה שמעידים ששוב האדם פונה למסלול השגוי. הנה, אני הולך לבזבז הרבה כסף. הנה, אני עצבני, אני הולך לכעוס על מישהו. הנה, אני מתוסכל. אני כעת אהיה אדיש, מריר או יבקר את מי שסביבי. חשוב שהאדם יזהה אותות אזהרה שמעידים שהנה, ולקראת המסלול השגוי. ובדרך כלל האדם יודע מתי הוא מתחיל להיות מריר, מתי הוא מתוסכל, מתי הוא ביקורתי, מתי הוא שיפוטי. דבר נוסף שיכול לעזור לבני האדם, היא דרך שמאלצת את האדם להיות אחראי. זה לא מבטיח, אבל מגדיל סיכויים. לדוגמה, האדם הוא אומר לחבר טוב, או כותב לעצמו ביומן, כמה הוא מתנהג בצורה לא נכונה, כמה הוא לא יעיל, ובכך שיש לו את האדם או את היומן שלו, שמולו הוא אמור להיות יותר מחויב, כי פחות נעים לו לראות איך שאחרים רואים עליו משהו רע, או שהוא עצמו רואה על עצמו משהו רע. דבר נוסף, ודאי שמשמעת עצמית היא דבר נהדר, על מנת שנוכל להיות אנשים עם משמעת עצמית, חשוב שאדם לא יאמר לעצמו, או שיש לך את זה, או שאין לך את זה. משמעת עצמית היא דבר שמתרגלים אותו. לאדם יש יכולת להגביר את המשמעת עצמית. עצם זה שישנו מאכל ערב, הוא מתאפק. ב-20 שניות, 30 שניות, הוא כבר מחזק את שריר המשמעת עצמית, הוא מחזק את התדמית החיובית שלו בעיני עצמו. דבר נוסף, חשוב מאוד שאדם יתרגל לסבול אי נוחות. הוא מתוסכל. הוא מאוכזב, הוא רוצה לענות למישהו, הוא רוצה לכעוס. בואו נתרגל לסבול אי נוחות. כי כשאדם נכנע מהר לממד האימפולסיבי שלו, אני אגיד מה שאני מרגיש, ואני כועס, ואני חייב להביע את זה, האדם הוא גורע מהשליטה העצמית שלו, הוא מאבד חברים, הוא מאבד את האמון שלו בעיני עצמו. חשוב שהאדם ידבר עם עצמו בצורה שהיא חיובית. משפטים בסגנון של זה קשה אבל אפשרי. זה מאכזב, אבל מחר אפשר להתחיל מחדש עם גישה חדשה. לא הצלחתי עד היום, אבל מחר כן נוכל להתקדם, וגם אם נעשה בהדרגתיות, בסוף נוכל להגיע למקום טוב יותר. חשוב שהאדם ידבר עם עצמו במוח שלו בצורה חיובית. חשוב שהאדם יתרכז במטרות שלו. ככל שאדם מרוכז יותר במטרות שלו, הוא פחות נסחף אחר פיתויים ודברים שהוא לא רוצה לעשות, ולאחר מכן מרגיש חרטה סביב הדברים האלה כשהוא עשה אותם. ככל שאדם מתרכז שהוא רוצה יותר ללמוד, יותר להתפתח, יותר להצליח, הוא מרוכז יותר במטרה, המצב רוח החיובי שלו מתרומם, העשייה שלו יעילה יותר. דבר נוסף, חשוב שאדם ירגיל את עצמו בגישה שאומרת כך, אני רוצה להימנע מאכילת מאכלים לא בריאים, אני רוצה להימנע מלכעוס, אני רוצה להימנע מלבזבז כסף, אני רוצה להימנע מלבזבז את זמני. אבל אז האדם אומר לעצמו, היום זו פעם אחרונה, היום זו פעם אחרונה שאני אבזבז את זמני בטלפון, בחברה, היום זו פעם אחרונה שאני אוכל מאכלים לא בריאים, אם מחר זה יום חדש. חשוב שהאדם יאמר לעצמו, אם אפשר גם בכל רם, זה קצת מבייש, אבל עדיף פעם אחת בושה, ולחוות את זה ולהפנים את זה. אם והיה ואני לא עושה כעת שינוי, גם מחר אני לא אשתנה. אם והיה וכעת אני לא מתאפק מאכילה לא בריאה, אם כעת אני לא מתאפק מהיסחפות והישאבות אחרי הטלפון, אם כעת אני לא מתאפק מלהימנע ולבזבז את כספי, מחר יהיה אותו דבר. ולא רק מחר יהיה אותו דבר, גם עוד 5 שנים ו-10 שנים יהיה בדיוק אותו דבר. חשוב שהאדם ידע שהרגלים, אם מתחילים איתם מחר, לא מתחילים איתם. אם מתחילים איתם היום, עכשיו, כשאני לא במצב רוח המתאים, כשאני עייף, כשאני מתוסכל, כשיש את כל הסיבות למה לא. אם אני לא עושה את זה עכשיו, זה לא יהיה. עכשיו חייבים לעשות שינוי. דבר נוסף, חשוב שהאדם יעשה רשימה של הסיבות למה הוא לא רוצה לחזור על הטעויות שלו. ימחיש לעצמו את הסור מרע. אני לא רוצה להיסחף אחרי קניות, אחרי מאכלים, אחרי אמירות מעליבות כלפי אנשים אחרים, אחרי סגנון דיבור מזלזל. חשוב שהאדם ירשום לעצמו מהם הסיבות למה הוא לא רוצה. כך הוא יכול להמחיש לעצמו יותר ויותר, להפנים לעצמו למה הוא לא מתכוון לחזור על אותן טעויות. כל הדברים שהזכרנו כעת הם לא יעבדו אם עושים אותם בנפרד, אלא דווקא הם עושים הכל ביחד. כל דבר בפני עצמו נשמע הגיוני, אבל לבד הוא לא עובד. רק כאשר הכל נעשה יחד, כל אחד מהכלים, כל אחת מהגישות, עוזרת ומסייעת במספר אחוזים, יחד מייצרים את האדם שהוא לומד מטעויות. וכשאדם לומד מטעויות, הוא נעשה חזק יותר, חכם יותר, יצירתי יותר, יעיל יותר, עם ניסיון רב יותר. וכמו שאומרים, כולם טועים, רק בואו נגוון בטעויות ולא נחזור עליהם עוד פעם ועוד פעם. נצא להפסקה ובעזרת השם, לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם, בנושא זה ובנושאים אחרים הקשורים אל נפש האדם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
שנה טובה מתחילה בלידר. קולקציית חג חדשה ומגוון בגדים יפהפיים לילדים. מחכים לכם בכל סניפי הרשת. לידר, גם המחיר מתלבש יופי.
עכשיו במחסני חשמל. נינג'ה ב10 שקלים. בקניית שואב אבק שרק שבמבצע ברשת מחסני חשמל.
שנת תפרש למד. אב ובנו מקימים יקב קטן בירושלים. יחד מטפחים את מורשת הכנת היין שתעבור מאב לבן. מאז ועד היום ממשיך חזונם להתממש עם כרמים פרוסים בכל הארץ ושורשים עמוקים באדמה. יקב טפרברג, דור 50 לאהבת יין, מאחל שנה טובה ומיוחדת. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
רוצים את האושפיזין אצלכם בסוכה? ידועים דברי הזוהר הקדוש שאם לא מייחדים כיסא לאושפיזין הם לא באים לסוכה. ועכשיו חובה בכל סוכה כיסוי רקמה מפואר ברקמה מעודרת לכיסא האושפיזין במחיר של זיכוי הרבים. כוכבית 2395, כוכבית 2395.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים מוסמכים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום, גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה עם אישור ממשרד המשפטים ואישור ממשטרת ישראל, ולהרוויח מעבודה מכובדת. התקשר עכשיו, כוכבית 5983, כוכבית 5983.
מזל טוב, אמא!
איזו בשורה טובה! שימי לק למהדרין, עכשיו בחשרות בדץ העדה החרדית. מהיום גם אתם יכולים להעניק לתינוק שלכם את פורמולת המהדרין המתקדמת. שימי לק למהדרין, להתחיל בגלל העיכול, להמשיך בגלל ההתפתחות. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
קסם לי הרעיון שאני יכול לבחור איך לעצב את הדירה. מחכה כבר לזכות כדי לעצב לי את דירת החלומות.
הבטיחו את מקומכם בהגרלה של עלי שיח על דירה חלומית ב-40 שקלים לחודש בלבד. מה איתכם? הרשימה נסגרת בקרוב. חייגו עכשיו 1-800-60-60-60 1-800-60-60.
פותחים שנה ב-5 שקלים בשוק מהדרין. מוצר אחד מבחירה ב-5 שקלים בלבד. לדוגמה, מיץ ענבים תירוש ליטר אחד יקווה קרמל רק ב-5 שקלים, כולל פיקדון. צנצנת דבש זכוכית אין חרות 350 גרם רק ב-5 שקלים. מוצר אחד מבחירה בקנייה מעל 300 שקלים, לא כולל המוצרים המשתתפים במבצע, בכפוף לתנאי המבצע. שוק מהדרין, השוק של כולם.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי. אפיקים פתרונות צינון מים. גבעת שאול 40 ירושלים.
אירוע בסוכות עושים בסוכה של קונקורד. אתם מוזמנים לערוך את האירוע שלכם בסוכה המפוארת, במשכן האירועים קונקורד. סוכה ממוזגת, רחבת ידיים, עם כל הפאר וההדר של משכן האירועים קונקורד. בחשרות הרב לנדו שליטה. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 03-677-6600 03-677-6600. עברתם את גיל 50 והתחלתם עם לחץ דם? רק המופתע. 03-964-1555.
איזה כיף! יש לי נועם בסנדוויץ'.
גם לי.
ולי יש טוסט עם נועם. מדהים!
חוזרים ללימודים ללא חומרים משומרים. מכניסים טוב לקריך ולטוסט עם גבינה צהובה נועם של טרה, מ-100% רכיבים טבעיים. בחשרות בדץ העדה החרדית. טרה, להכניס טוב הביתה.
שלום, כאן משה חסיד מטל מערכות. זה הזמן להתארגן לשנה חדשה של לימוד תורה ולקנות את מאגר המידע התורני המוביל, פרויקט השו"ת בר אילן. עכשיו בחצי מחיר עד ערב ראש השנה. הנחה מיוחדת נוספת לחתנים, לגמלאים, לנכנסים לשנה א' בישיבה או בכולל, ולקבוצות של 5 קונים המזמינים במרוכז. זאת ההזדמנות לקדם את לימוד התורה שלך ושל יקיריך עם פרויקט השו"ת בר אילן. לפרטים, טל מערכות, כוכבית 2036. פרויקט השו"ת בר אילן, כוכבית 2036.
חמוין, חמוין, אולי.
אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכרו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, רב הרב.
ערב טוב.
שואל, מה המשמעות ביהדות שאומרים שנשים דת הנקלה?
מה המשמעות כשאומרים נשים דעתן קלה? התשובה היא שאנחנו צריכים להבין מה המשמעות של דעת. יש חוכמה, יש בינה, ויש דעת. חוכמה, הכוונה היא שהאדם הוא מלקט מידע. בינה זה מלשון בניין, כאשר האדם הוא בונה רעיונות מחלקי החוכמה שיש לו. דעת זה לא אינטליגנציה. דעת זה לא עוד מידע, למרות שהמילה מידע ודעת הם מילים דומות, אבל זו לא אותה משמעות. דעת, בלשון הקודש, לא בעברית, בלשון הקודש, דעת זה התחברות, והאדם ידע את חווה, ורק לאחר מכן נולד קין, כי דעת מבטאת את ההתחברות. אז אם דעת זו התחברות, אז כשאומרים שנשים דעתם קלות, הכוונה היא קודם כל שלא מדובר על החוכמה ולא על הבינה, והרי אדרה בכתוב, ואיבן את הצלע, ואיבן מלשון בינה, בינה יתרה ניתנה באישה. אלא, יש דעת. דעת זה התחברות לרעיונות. ומה הכוונה? יש עקשנות ויש נחישות. זה שני מימדים בנפש האדם. מישהו עקשן הוא לא גמיש. מישהו גמיש הוא לא תמיד מספיק עקשן ונחוש בדעתו. יש יתרון בעקשנות ונחישות ויש חיסרון בעקשנות ונחישות, ויש יתרון וחיסרון בגמישות. כשאומרים שנשים דעתם קלות, הכוונה היא שהן גמישות יותר. דעת זה התחברות לרעיון. לדוגמה, האדם הוא מתחבר לרעיון, לגישה מסוימת, למטרה מסוימת, אז הוא דבק בה. הדבקות וההזדהות עם המטרה יותר אצל האיש מאשר אצל האישה. זה נקרא דעתן קלות, יותר קל להן להיות גמישות. יש איזה יתרון ויש איזה חיסרון? ולגברים דעתם היא פחות קלה, ולכן בהרבה מאוד מקרים זה יתרון, הם נחושים, יכולים את נחושים, אבל מצד שני יש בזה גם חיסרון, כי לפעמים זה גם כן מייצר הרבה עקשנות. אז זו הכוונה שבגדול נשים דעתם קלות, שזה גם כן הסבר קצת יותר עמוק, היות שנשים, האמונה שלהם היא גדולה יותר. מה הכוונה האמונה היא גדולה יותר? אז כתוב גם כן בספרי הסוד והקבלה, בספרי הזוהר, שיש 10 ספירות, אז כתוב שכשהדעת נמנית, הכתר לא נמנה והכתר נמנה, אז הדעת לא נמנית. הכוונה היא שבנפש האדם, למי שיש הרבה דעת, אז לפעמים זה בא במקום האמונה, זה נקרא הכתר. ולמי שיש הרבה כתר, אז לפעמים זה מגיע כשיש פחות דעת. ומה הכוונה בהקשר הזה? התשובה היא, הכתר זה מסמל את האמונה. הכתר הוא מעל הראש של האדם, כמו האמונה מעל ההיגיון של האדם, מעבר להיגיון של האדם. מהי בהקשר הזה אמונה? אמונה זו היכולת של האדם לראות מה שההיגיון לא רואה. ההיגיון לא רואה. לדוגמה, ההיגיון הוא לא רואה איך אפשר להמציא המצאות חדשות. ההיגיון הוא רואה מה יש היום. היום יש טלפון והיום יש רכב. לפני כך וכך שנים לא היה לא טלפונים ולא רכבים. היו אנשים שחלמו על זה, מי שחלם על זה, אז הוא ראה מה שלא היה. מה שלא היה הגיוני אז הוא ראה. ואז בעקבות החזון הזה הוא יצר את זה. זה נקרא אמונה. האדם הוא מאמין שיכול לייצר משהו שלא נמצא במציאות. זה נקרא שזה מעבר להיגיון. אז יש הרבה דברים שהם ריאליים כיום, ויש דברים שהם עדיין לא במציאות, והם יהיו עוד 5, 10, 20 שנה. מי שמייצר את זה הוא מאמין שהוא יכול לייצר דברים שהם לא כעת במציאות. אז האמונה היא היכולת לראות מה שמעבר לכאן ועכשיו. אם והיה ולדוגמה, פיתרו מישהו מהעבודה שלו, אז הוא מיואש ומתוסכל, אומר, איזה עתיד יהיה? מה יהיה מחר מחרתיים? מה הכוונה? האדם הוא לא רואה מעבר להיגיון שלו. ההיגיון אומר, אם פיתרו אותי אז מחר, לא יש שום דבר חדש. זה נקרא היגיון. אמונה, האמונה אומרת, גם אם אני כעת לא רואה פתרון, אבל ישנם נתונים שאני לא רואה אותם ואליהם אני מתייחס. זה נקרא האמונה. אז למי שיש יותר אמונה הוא גם יותר גמיש. למה? מכיוון שאם והיה ויש קושי ויש משבר, דוגמה פיתורים מהעבודה, אז אני גמיש יותר. מדוע? מכיוון שאני יודע שנכון, לפי כללי ההיגיון, אולי אני במועקה, אבל לפי כללי האמונה, שזו זווית ראייה חדשה, משקפיים חדשות, אני יכול לראות מעבר למה שכאן ועכשיו. אז זו נקרא האמונה. אז לכן למי שיש יותר אמונה, לפעמים הדעת היא פחותה וזה יתרון, כי הדעת מבטאת את הדבקות ברעיון. דעת יתרה זה כבר עקשנות. למי שיש אמונה, אז יש לו פחות עקשנות והוא פתוח יותר לאופציות חדשות. אז זה השילוב בין האמונה לבין הדעת הקלה. הדעת הקלה היא מבטאת את הגמישות, ולכן כתוב גם כן בזוהר, כתוב, כשיש פחות דעת, אז יש יותר, בלשון הקבלה זה נקרא כתר, אבל בשפה שלנו זה נקרא אמונה. אז זה הקשר בין האמונה היתרה שיש לאישה לבין הדעת הקלה שיש לאישה. זה לא מבטא איזשהו גנאי, זה מבטא תכונה נפשית שיש בה יתרון וחיסרון, כמו שלגברים יש יתרון וחיסרון כשהדעת שלהם היא לא קלה, אלא עד רבה היא חזקה.
זה יופי. תודה רבה.
בהצלחה. תודה, תודה. אנחנו רוצים להמשיך להתייחס לעוד מספר שאלות. שאלה לגבי חרדה. חרדה, איזה, אם אפשר לתת טיפ או כלי או כיוון חשיבה לגבי חרדה, אז ניתן מילה קטנה, הסבר קצר על נושא החרדה, ואז בעקבות זה מספר גישות שיכולות לעזור. חרדה בגדול היא הרגשת פחד, אבל יותר מפחד. פחד זה ממקור שהוא לא לגמרי ידוע או קצת ידוע, חרדה זה בדרך כלל יותר חזק מפחד. חרדה בדרך כלל היא גם באה לידי ביטוי בצורה לא פרופורציונלית. כלומר, סיבת הפחד היא עדיין לא נמצאת בשטח. האדם, בדוגמה, מפחד שיפטרו אותו מהעבודה, אבל הוא חרד שאם יפטרו אותו אז כבר לא יהיה לו מה לאכול. החרדה היא כמה צעדים קדימה מעבר לפחד, והיא גם בדרך כלל עוצמתית יותר ברמת ההרגשה בנפש של האדם. כלומר, הוא מרגיש סחרחורת, הוא מרגיש שקצב פעימות הלב, הוא מהיר יותר. החרדה יכולה לבוא לידי ביטוי במחשבות שמתרוצצות בלי הפסקה, הרגשות של פאניקה או של איום על החיים. לפעמים אמרנו, אם יש דופק לב מהיר, נשימות מהירות, זהה, רעד בגוף, חיוורון, לפעמים האדם מרגיש שהוא הולך להשתגע, שהוא מתנתק מהמציאות. אז חשוב לזכור דבר מעניין שהוא לא תמיד ידוע לבני האדם. התקף של חרדה הוא לא נמשך הרבה זמן. יבואו אנשים ויגידו, מה פתאום, אני חווה אותו 20 דקות, שעה, שעתיים ויומיים. זה נכון ולא מדויק. האדם הוא חווה התקף חרדה והוא גם מייצר התקף חרדה או משמר אותו. ומה הכוונה? התקף חרדה הוא יכול עקרונית להימשך דקה וחצי, שתי דקות, שלוש דקות, כמה דקות. אבל מה קורה? האדם הוא מתחיל להרגיש שקצב פעימות הלב שלו עולה. הוא מרגיש הרגשה בלב, כואב לו הלב. הוא מרגיש שהנשימות שלו הן מהירות מדי. הוא מתחיל להרגיש סחרחורת, הוא מרגיש את החיוורון, הוא מרגיש שהוא מתנתק מהמציאות. זוהי הרגשה חדשה. ההרגשה החדשה הזו, היא מבהילה את האדם. ההרגשה הזו שמבהילה את האדם, היא זו שמעניקה משמעות למציאות. האדם עכשיו מרגיש שהנשימות הן מהירות, הוא מרגיש שיש סחרחורת. כשהוא מרגיש את זה, אז הוא נבהל מההרגשה, ואז הוא מפרש את ההרגשה שמשהו דרמטי קורה, משהו קיצוני קורה. כשבעיניו משהו דרמטי קורה, משהו קיצוני קורה, אז הוא מרגיש חסר אונים. לא בגלל שהוא באמת חסר אונים, כי ההרגשות האלה, המקוריות, הראשונות, יעברו תוך דקות ספורות. אבל אם והיה והוא נבהל מאותן הרגשות, אז הוא מנסה להרגיע את עצמו בלחץ. מה קורה איתי? ואז כשהוא מנסה להרגיע את עצמו בלחץ, זה עצמו מייצר עוד יותר לחץ. עצם זה שאדם לא מצליח להרפות בחרדה, אז זה מעצים את החרדה יותר ויותר. זה נשמע משונה, אבל ככל שאדם יצליח להרפות בחרדה ולא להיאבק עם החרדה, אז הוא יצליח יותר ויותר להרפות ולאפשר לחרדה להיות וללכת, לא להיאבק איתה. אז הראה לי מישהו רעיון מעניין, מופיע בחיי מוהר"ן, סיפור על רבי ישראל בעל שם טוב, שהוא היה, לפי הסיפור שם, היה בתקופה מסוימת מעשן מקטרת, והוא לא הצליח לעצור עם זה, וחיי מוהר"ן עמוד קובזיין. והוא אמר לעצמו, שאם אין ברירה הוא לא מצליח, אז הוא אמר, מכאן ואילך אני לא מתכוון להפסיק לעשן. במקום מנסות להפסיק, עד הרבה להגיד, אני לא מתכוון להפסיק יותר. אז לאחר מכן הוא הפסיק. הוא הפסיק דווקא כאשר הוא הכריח את עצמו שאני אמשיך הלאה. דווקא כשמה שנקרא הרפה, אז יכל להגיע לפתרון. אני לא יודע אם בדיוק זו הייתה הכוונה, אולי היה שם משהו קבלי, משהו אחר, אבל בכל אופן כך מסופר שם. מה שרלוונטי מבחינתנו, שבהרבה מאוד מקרים דווקא ניסיון שלנו להרגיע את עצמנו, הוא מעצים את החרדה יותר ויותר. בכל אופן, מה כן אפשר לעשות בחרדה שיכול לעזור לאדם? אז יכול לעזור לאדם נשימות עמוקות, האדם הוא שואף דרך האף, שומר את האוויר ונושף בקצב איטי, ומוציא את כל האוויר שיש. עצה טובה זה לפעמים גם כן לגעת בעצמנו, האדם הוא נוגע בגוף שלו, בראש שלו, זה עוזר להרבה בני אדם. ולמה? התשובה היא מכיוון שבזמן חרדה יכול האדם להרגיש שכמו היינו אומרים, הוא מתנתק מהגוף שלו, וכשהוא נוגע בעצמו, אז לא פעם הוא מרגיש שהוא, נקרא לזה, מחזיר את עצמו לקרקע. שזה גם איזשהו הסבר נפשי, בחרדה אדם מרגיש שאין גבול הפחד, אין גבול החרדה על המחשבות שמתרוצצות בראש שלו, לכן כשהוא אוחז בעצמו, אז דרך המגע שלו בעצמו, הוא חש את עצמו, והמגע בעצמו יוצר, נקרא לזה, תחושה של מעין גבול. דרך המגע אדם מרגיש את הגבולות של הגוף, והידי כך הוא גם שם גבול לחרדה. כך הוא, כמו היינו אומרים, לא מאפשר לה להתפשט ולהתפתח ולהרחיב את מעגלי ההשפעה שלה. באופן עקרוני, זה שונה מאדם לאדם, לא כל עצה היא מועילה לכל אדם, האדם צריך לבחון את העצה או את הכיוון המתאים לו. יש כאלה בני אדם שיעזור להם דווקא לכתוב את החרדות. כלומר, בזמן החרדה המחשבות הן מאוד מאוד מהירות, מה יהיה ואיך יהיה ואיך זה יתפתח ומה יהיה לאחר מכן ומה יהיה ואיך זה יסתדר. האדם רגע אחד עוצר את קצב המהירות המהיר, כי דווקא לא התוכן הוא זה שגורם לחרדה לאדם, כלומר לא תוכן המחשבות שהאדם חושב, אלא משהו אחר גורם לחרדה אצל האדם, לא תוכן המחשבות, אלא קצב המחשבות. הקצב המהיר במוח שלו, של החשיבה, חושב וחושב מאוד מאוד מהר, הקצב המהיר הוא זה שמייצר את החרדה. לפני שנצא לעוד הפסקה, נתייחס לעוד שאלה. שאלה, מה זה נקרא ילד הורי? התשובה היא, ילד הורי, מה זה ילד הורי? ילד הורי זה ילד שחלק מהתפקידים והמשמעות והכוח של ההורים מועבר לילד או נלקח על ידי הילד. לדוגמה, רחמנא ליצלן, אחד מההורים נפטר, ההורים התגרשו, או כל מערכת אחרת שגרמה לפירוק המסגרת המשפחתית, וגם אם לא נגרמה פירוק מערכת המשפחתית, אבל אחד מהילדים הוא, גם אם לא התפרקה טכנית, אבל מהותית כן, ואז הילד לוקח את התפקיד של ההורים, או אחד מהם, ואז הוא מטפל באחרים, מגדל אחים, דואג לבריאותם הנפשית או הגופנית של בני המשפחה, ואז לפעמים הוא גם כן דואג להורים עצמם, אותו ילד. ואז קורה, נקרא לזה היפוך תפקידים, מתהפכים התפקידים, והילד נעשה ההורה. בהרבה מאוד מקרים, מבנה המשפחה שבו ילד מתפקד בתפקיד הורה, יכול לתפקד הילד דווקא טוב, ואז הוא מפתח אחריות, הוא מפתח עצמאות, וזה יכול דבר נהדר. אבל יש לזה הרבה חסרונות. המבנה המשפחתי מצד אחד יכול להיתקל בקשיים, כשההורים מסירים את הסמכות והאחריות יתר על המידה, ואז מפנים את הבעיות של המשפחה לאותו ילד, ואז שאר הילדים הם, אין להם סמכות אלא דווקא הילד הזה, ובהרבה מאוד מקרים יכול להיות שהילד הזה, הילד ההורי, הוא נכנס לתפקיד שהוא לא בדיוק ראוי לו, וזה בלשון המועטה. כלומר, התפקיד עלול לתבוע מהילד מעבר למה שיכול להתמודד, ואז לא רק שאולי טכנית הוא יכול לתפקד, אבל יש פה משהו נוסף. הצרכים שלו, הם לא זוכים למענה. כלומר, החלק הילד שבו, הרגשות והמשחקים והחוויות, הרבה תכונות או ביטויים של התנהגות שמתאימים לילד, אצלו הם לא יבואו ידי ביטוי. והחסכים האלה, הם לא בהכרח דבר שלא יתבע את שלו בעתיד. ומה הכוונה? הילד הזה לאחרי שהוא מתחתן, אז הוא יכול להיות, לדוגמה, עדיין להמשיך עם אותו דבר. הוא מתחתן, אבל אז אשתו בעיניו היא לא אישה, אלא כי הוא כבר רגיל אישה מבוגרת שזה הבת שלו, כמו אמא שלו, אז הוא מתייחס אליה כמו בת, אז גם בו הוא מתייחס כמו בת. הוא אומר לה, מה לעשות ואיך לעשות וכמה לעשות? והוא גם לא מבין מה רע, הרי הוא בסך הכל כל כך נחמד וכל כך רעי, והוא יספר שהוא ידע לגדל כבר 7 ילדים, אז באמת, נו, אז הוא לא יודע להסתדר עם אשתו. והוא לא שם לב שהאחריות שלו היא לא אחריות שמעניקה, אלא אחריות שהיא, נקרא לזה, נועלת רגשית את הצד השני. והיות שכך, הוא לא מאפשר לצד השני את האוטונומיה, את העצמאות, ובכך זה יכול לפגוע. כשהוא לא מודע לכך, והוא פוגע בצד השני, והוא לא מבין למה, כי הוא מאמין שהוא כל כך מתנהל בצורה נכונה ומעניקה. נצא להפסקה, ולאחר מכן נחזור, בעזרת השם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. השנה נותנים כפרות בכסף ועוזרים לנזקקים. המנהג לעשות כפרות בכסף הוא מנהג יפה שזכה לתמיכת רבנים ופוסקים רבים, מבטא ערבות הדדית ומאפשר לנו לעזור לנזקקים באמצעות מתן צדקה. מידע נוסף על פדיון כפרות באתר משרד החקלאות, מוגש על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
פותחים שנה בחמישה שקלים בשוק מאדרין. מוצר אחד מבחירה בחמישה שקלים בלבד. לדוגמה, עוגיות מובחרות 600 או 700 גרם רק בחמישה שקלים. מרכך כביסה בדין אקסטרה 960 מיליליטרים רק בחמישה שקלים. רצפז פרש 2 ליטרים של סאנו רק בחמישה שקלים. מוצר אחד מבחירה בקנייה מעל 300 שקלים. לא כולל המוצרים המשתתפים במבצע בכפוף לתנאי המבצע. שוק מאדרין, השוק של כולם.
שמחת בית השואבה המרכזית לנשים ביום הילולת רבי נחמן מברסלב יוצאת לדרך. מופע מוזיקלי ענק עם הרבנית חדווה לוי ולהקתה. ים של ישועות במעמד תפילה מרגש. הפרשת חלה ושירת הים מול הגלים בליווי שופרות ותופים. ביום רביעי, י"ח בתשרי, 26 בספטמבר, בשעה 8 בערב, במשכן הכינוסים סנסט הול בת ים. כרטיסים מראש בלבד בטלפון 0522-780-899. 522-780-899. שתהיה שנה טובה.
כן אדוני, מה תרצה לשתות? מים קרים? חמים? אולי קפה?
חמים, קרים וגם קפה.
כן, הזמינו את מיני בר נועם אחד המהודר לשבת בחשרות בדץ הרב רובין וקבלו מכונת קפה איטלקית במתנה. חייגו עכשיו, כוכבית 8510. נועם אחד, זורם ברגע אחד. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות סינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים.
הזמינו אתכם לוועדה רפואית בביטוח הלאומי? כדי שתבואו מוכנים לוועדות, אתם צריכים להרגיש בידיים טובות. אנו מזמינים אתכם לבוא למרכזי יד מכוונת ולקבל ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות מרופאים מומחים, וכן סיוע בהכנת התיק הרפואי חינם בלא תשלום. לקביעת פגישה התקשרו כוכבית 2496. יד מכוונת, למצות זכויות בלי עלויות. מרכז יד מכוונת, מייסודו של המוסד לביטוח לאומי.
עצרת התעוררות ואמירת הסליחות המסורתית הנערכת מדי שנה על ידי איחוד בני התורה במעמד מרנן ורבנן גדולי יהדות תימן תתקיים אם ירצה השם במוצאי שבת תשובה וב בתשרי בולמי ארמונות חן ברחוב שלמה המלך בבני ברק ותחל בשעה 10:30 בדרשות הרבנים ובחצות סליחות ברוב העם הכניסה חופשית אולם מיוחד לציבור אנשים שי מיוחד לכל משתתף
אשוגתי 10-9
הספירה לאחור החלה שלושה ימי מחירות של מכשירי הדרן במחירים שלא יחזרו. לדוגמה, סמסונג S8 ב-1,790 שקלים בלבד, J7 ב-499 שקלים בלבד, ועוד ממצאים מיוחדים למכשירים הטובים בעולם עם השמירה הטובה בעולם. מתחברים לשנה טובה, כשרה ושמורה יותר עם הדרן. התקשרו עכשיו, כוכבית 3230, בפיקוח בדץ בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 3230.
שלום. כאן רמי מפאות רמי. הבטחתי קיימתי. הורדנו את מחירי הפאות בחצי. מזמינים אותך להתרשם מהאיכות והשירות שלנו.
פאות רמי.
עצרת התעוררות ואמירת הסליחות המסורתית הנערכת מדי שנה על ידי איחוד בני התורה במעמד מרנן ורבנן גדולי יהדות תימן תתקיים אם ירצה השם במוצאי שבת תשובה וב בתשרי בולמי ארמונות חן ברחוב שלמה המלך בבני ברק ותחל בשעה 10:30 בדרשות הרבנים ובחצות סליחות ברוב העם הכניסה חופשית אולם מיוחד לציבור אנשים שי מיוחד לכל משתתף
אשוגתי חמול, חמול, אולי
אמצו ילד בקרן ההסעות עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה ותזכו ששמכם ייכנס לספר המיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, חזרנו ונרצה להתייחס לעוד מספר שאלות. שאלה נוספת שקשורה אל מערכת הנישואים. הבעל שואל שאלה כזו, הוא אומר... אשתי מצפה שעשה שינוי מסוים במערכת הנישואים. היא שאלה כמה פעמים שעשה ואני לא מצליח, ועכשיו שאני מנסה לעשות את השינוי, היא לא מאמינה לשינוי שאני עושה, והיא תמיד מזלזלת בשינוי שאני עושה. מה אני יכול לעשות מול ההתנגדות של אשתי לשינוי שאני עושה למען הנישואים? זו השאלה. התשובה היא, לא פעם, כשאנחנו נעשה שינוי במערכת הנישואים, לטובת מערכת הנישואים, השלום בית, המשפחה כולם, יכול להיות שניתקל בגישה שלילית כלפי השינוי. הגישה השלילית לשינוי, היא נראית כמי שטוענת, אתה, איך אתה תעשה פתאום שינוי? ואז, אחרי שלדוגמה הבעל מנסה לעשות שינוי, האישה אומרת לו, נו באמת, אתה סתם אומר, זה לא רציני, זה לא אמיתי. ואז יכול מאוד להיות שהבעל יתייאש ויאמר, נו, אז אם אף אחד לא מאמין שאני אעשה שינוי, אז למה בכלל כדאי להתחיל את התהליך? אבל כאן חשוב לדעת, בדרך כלל ההתנגדות לשינוי היא לדווח קצר. ההתנגדות לשינוי שטבועה בנו באופן כללי, באופן טבעי, היא תכונה בריאה. ולמה? זה מנגנון נפשי שעוזר לנו לבדוק שוב ושוב את השינוי, בנו או באחרים. בואו נתאר לעצמנו שבני אדם היו פתוחים לשינוי ללא שום התנגדות. אז הם היו פתוחים וחשופים להרבה מידע ומשתנים בעקבות כל פעם שהם קוראים מאמר חדש, ספר חדש, הרצאה חדשה, כל פעם משנו את הגישה שלהם. באופן טבעי לאדם יש דעה. מה שאמרנו מקודם, דעת התחברות לרעיונות שאותם הוא חי איתם, למד איתם, חווה אותם. אז האדם יש לו את הגישות שלו, את דפוסי ההתנהגות שלו, בין אם זה גישה נכונה, בין אם זו התנהגות נכונה, ובין אם זה לא. האדם באופן טבעי מזדהה עם ההרגלים ומתנגד לשינוי. לכן באופן טבעי גם אנחנו חיים בצורה שמתחזקת את ההרגלים ולא מקבלת בקלות שינוי, אפילו שהוא שינוי טוב, לא רק שינוי למוטב, לא רק שינוי שלילי, אלא גם שינוי טוב חיובי. אז זה מנגון הגנה שלנו על הנפש שלנו, למען היציבות שלנו. לכן, כשאתה בעל עושה שינוי במערכת הנישואים, אפילו שזה שינוי טוב, אפילו שזה בדיוק מה שאשתך ביקשה שתעשה למענה. ובכל זאת, לא רק שאתה רואה שאין תוצאה, אלא אתה חש מרגיש מן התנגדות קלה או לא קלה, יותר מקלה של אשתך על השינוי. יכול להיות מובן. יכול להיות מובן מצדה, כמו שאמרנו, מכיוון שיש לנפש גישה להתנגד לשינוי גם כשהוא נעשה לטובתנו. ראשית, אפשר לדבר על זה ולומר, תראי, אני מרגיש שאני כן מנסה, אני לא מצליח בדיוק איך שאת רוצה, בקצב שאת רוצה, אבל אני מנסה, אני מרגיש שאני מנסה, בואי ננסה לראות איך אנחנו מיישרים קו עם איזושהי הגדרה של שינוי שהיא מתאימה לשנינו. אפשר לדבר על זה. דבר טוב נוסף, אפשר גם לומר לה שאני מבין שאולי מבחינתך נראה שאני לא עושה שינוי, זה מנגנון שהוא מובן, אבל יחד עם זאת אני כן עושה את השינוי, ואולי לנסות להדגיש איפה אני מרגיש שאני עושה את השינוי. אז היא תגיד, זה לא בדיוק מספיק טוב, זה לא מה שאני רוצה. נכון, זה לא בדיוק מה, אבל אני במגמה. אני עובר מתחנה את תחנה, עינה קדימה, העיקר המגמה, לא רק האם מיד הגענו אל התוצאה, ודאי שהמגמה צריכה לקחת זמן, אבל עדיף שיהיה מהר, אבל לוקח זמן. מימד עמוק יותר טוען שהמתנגד לשינוי, במקרה הזה אשתך, מי שהיא מביאה את האיסוס ומטילה ספק בשינוי, זה נעשה, נקרא לזה כאין מבחן. לך, הבעל, אתה עושה שינוי, אז יש מעין מבחן לבחון האם השינוי הוא יציב וחזק. כלומר, אני האישה רוצה לבחון, אתה עכשיו עושה שינוי, אתה עכשיו אומר, אני יותר יעזור הבית, ואז אני עושה לך מעין מבחן, אולי אני לא לגמרי מודעת לכך, ואני עושה מבחן לבדוק, אם והיה ואתה תעמוד במבחן שלי, שזה מבחן זמני של פעם, פעמיים, שלוש, חמש פעמים, בוא נראה אם השינוי שלך הוא יציב וחזק, למרות ההתקלות שאתה נתקל בה, אותה התקלות שאני האישה מייצרת לך. לכן אתה הבעל, כדאי לך לדעת מראש ששינויים שתעשה כעת וגם בעתיד, בנישואים יכול להיות שתחווה התנגדות, אבל לא בגלל שהיא לא רוצה את השינוי והיא לא מעריכה את השינוי, אלא בגלל סיבה אחרת. כמו שאמרנו, תראה את זה כמעין בדיקה שנדרשת בכל מערכת כדי לבחון האם השינוי הוא יציב וימשך לאורך זמן למרות המכשולים, או שמה זה שינוי רגעי ומקומי שאי אפשר לסמוך עליו. תתייחס להתנגדות כמעין שלט שאומר בצורה דמיונית, תצייר שלט שאומר, אם הוא לא יצליח להתמודד מול מבחן קטן כזה של ההתנגדות שלי, האישה, אז איך הוא יצליח במבחן האמיתי של החיים, בוויכוחים, בחילוקי הדעות, בשגרת החיים, בהמשך הדרך? ולכן, בוא נתייחס כך אל השינוי, אל ההתנגדות של השינוי שאתה מרגיש בהקשר הזה. אנחנו מגיעים מיד לסיומה של התוכנית. אנחנו, לפני שאנחנו מגיעים לסיום, יש לנו דקה וחצי, אז נתייחס לעוד נקודה אחת. האדם אומר שהוא עושה שינוי במערכת הנישואים, והוא מרגיש הרגשת מלאכותיות, ואז נראה לו שהשינוי שהוא עושה הוא לא אמיתי. זוהי טעות לחשוב כך ולמה, מדוע? מכיוון שכל פעם שהאדם יעשה שינוי שהוא, שינוי הרגלים שלו, ירגיש משהו מלאכותי. זו מערכת טבעית של נפש האדם שאומרת, אל תעשה שינוי, ואם תעשה שינוי, המערכת מפעילה הרגשה שנקראת מלאכותיות. וכך ההרגשה הזו היא מונעת מאדם לעשות שינוי כדי שאדם ישמור את הרגלים שלו. אבל זה לא אומר שאדם צריך להיכנע למלאכותיות, אלא להמשיך לעשות עד שהמלאכותיות תרד. המלאכותיות היא הרגשה טבעית שפורצת, אבל לא אומרת שהיא הרגשה שהיא נכונה. ולכן אם האדם מאמין שהוא פועל בצורה נכונה ויעילה, שימשיך הלאה, למרות המלאכותיות, וזה איתות שהוא לא אמור לעצור את האדם. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לאורי כהן המפיק, ומחר בוקר בקיילת האורג נעסוק בסוגיות הקשורות אל כיבוד הורים בשעה 6:05 בבוקר. ערב טוב, ובעזרת השם שתהיה שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לנו ולכל בית ישראל. היו ברוכים. חי תמיד איתי כל